פרק י' בספר בראשית הוא פרק, אני אומר שבדרך כלל העולם, כל האדם שקורא אותו לא יודע מה תמון בו, תמון בו הרבה דברים. אני מגלה גם באיזה, השבוע היה לי איזה, גיליתי איזה פשט פסוק בספר בראשית שלא ידעתי אותו. כלומר, טעיתי בו, לא סתם, טעיתי בו. אבל מכיתה א', הילדים אומרים תשובות נכונות. ואז אני חושב, מי אומר נכון? אני בודק, זאת אומרת שהם צדקו. אמרתי לתלמיד, אמרתי לו, איך בגיל 7 הגעת לאמת, ואני 49 שנה לקחתי עד שהגעתי לזה. אז מתגלים דברים. פרק י' הזה, כשאדם קורא אותו, יש בלגן כאילו. אז הנה, כאן הביאו חומשים, אנחנו נסתכל רגע, קודם נקרא קצת את הפסוקים, ונראה מה קורה פה. אחרי זה ניכנס להבנה יותר. ויהי בימי אמרפל מלך שינר, אריוך מלך אל עשר, כדר לעומר מלך אלה, ותידל מלך גויים. פה יש ארבע מלכים, שתכף נראה, ארבעה מלכים מאוד מאוד חזקים, כן, היו, אם זה נגיד המעצמה, הם היו המעצמות הכי חזקות, במיוחד שהם ביחד, אז זה משהו מאוד מאוד... כל אחת בפני עצמה הייתה מאוד מאוד חזקה גם כן. והם עושים מלחמה את מי? עכשיו, איפה הם גרים? כן? הם נמצאים בכלל בשנער ואילם, זה בבל, זה פרס, אילם זה פרס, שנער זה בבל. כן, נמצאים במקור רחוק. והם באים עכשיו פה למזרח התיכון, לעשות סדר חדש במזרח התיכון. כן? בגלל, תכף נראה למה. עשרים מלחמה, את בר המלך סדום, בירשה מלך המורה, שנאב מלך אדמה, שמעבר מלך צבאים, ומלך בלה יצוער. ארבעה מלכים נגד החמישה. כל אלה חברו אל עמק הסדים ים המלך, ושם עשו את המלחמה. התורה אומרת, כל עוד, 12 שנה עבדו את כדר העומר. מי? החמשת המלכים האלה, 12 שנה עבדו את כדר העומר. היו שולחים להם מס, מעלים להם מס, כן? כדר עומר וחבריו היו אנשים מאוד חזקים, והם שלטו על הרבה עמים, וגם ה-12, ה-5 מלכים האלה היו צריכים לשלם להם מס, היו עובדים, עבדו את כדר עומר, והם משלמים להם מיסים וזה. ו-13 שנה מרדו. באיזה שלב אמרו, די, מה, עד מתי נהיה עבדים לכדר עומר וחבריו? והם מרדו בהם. וכדר לעומר, כן, וחבריו, שהיו עסוקים, אני יודע, בהרבה מלחמות ובהרבה עניינים, לא היה להם זמן לבוא ולטפל בחמשת החוצפנים האלה שמרדו בהם. וב-14 שנה, בשנה 14 למרד שלהם, בא כדר לעומר המלכים אשר איתו, אז הם אמרו, עכשיו, כן, הם היו עסוקים, כדר לעומר חבריו, מעצמות רציניות מאוד, וכשהם הגיעו לכאן, הם אמרו, כל הזמן הם זכרו שיש להם שם במזרח התיכון, כמה חוצפנים שצריכים לטפל בהם. אמרו, כשנפנה לאזור הזה, נטפל גם בחוצפנים האלה, כן? ותראו, הם לא סתם עושים, הם לא באים ישר על חמשת המלכים, הם הולכים בדרך, ותראו כמה הם מנצחים. איזה חזקים הם. ויקו את רפאים בהשתרות קרניים, כן? אחד. את הזוזים בהם, זה גם שם מקום, הכל זה במקום, זוזים. את האימים בשווי קרתיים, יש בחזל שהאימים, האימים בפני אתם זה היה פח, אימים, זה שונה מה, פחד היה להתקרב אליהם. והם חזקים, נצחים גם את הימים, גם את ה... זה אין שום בעיה, חזקים מאוד. 3. את החורי בארם סעיר, 4. אחר כך פסוק זין, וישוב ויבוא אלינו משפט יקדש, ויקו יקוש דם עליקי, אז זה יכול איזה 5, וגם את האמורי יושב חצון תמר. אז זה כבר 6 ניצחונות, כן, על עמים חזקים, הם עושים בדרך, ואז, אחרי כל זה, ויצא מלך סדום מלך אמורה, מלך אדמה, צבועים, מלך בלה, ויקחו את המלחמה עם הכסדים, עוד פעם, התורה מפרדת את שמותם, אני לא יודע למה, פסוק ט', 4 המלכים את החמישה. והם הכסדים בירות בירות חימה, והנוסו מלך דום מלך ויפלו שמה, ונשארים עיר הנסו. והם באמת 4 המלכים החזקים האלה, כן? שניצחו, ראינו כבר כמה הם ניצחו עד עכשיו, מנצחים גם את החמישה האלה, את הם וצבאותיהם, כן? זה הכל פה צבאות של 4 מלכים מול צבאות של 5 מלכים. בכל זאת, 4 המלכים נצחים גם אותם, ואפילו ראיתי שמדויק, רעמק דבר, אין לי כאן, לא, משום מה נשמעת לי בדף הדבר הזה, שאומר שכל אחד מהם ניצח את כל החמישה. כן, הם היו כל כך חזקים, שכל אחד, לכן ככה הוא מסביר, פסוק ט', עכשיו אני נזכר, למה צריך להגיד את כדר המלך אלם, עוד פעם, למה התורה חוזרת על זה? את כדר המלך אלם, את המלך גויים, המפה מלך שינר ואירו שר, ארבעת המלכים את החמישה, זה בא ללמד שכל אחד מהם יכול לנצח את כל החמישה לבד, עד ככה הם היו חזקים. טוב, ויקחו את כל רכוש סדום ועמורה, ויקחו את אוכלם וילכו, ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם וילכו, והוא יושב בסדום. כן, שכאן חזל מצל, אני רק עושה ויש רגע על הפרק קצת, אחרי זה נתחיל להיכנס לתוך ה... זהו. מה, בכלל מה קרה כאן? בפשט מה קרה פה? והוא יושב בסדום, לוט, מגיע, לכל רמה, מגיע לו, מי אמר לך הלך לסדום? כן, לפעמים שאני מתאר את זה לתלמידים, אז אני אומר להם, ויבוא הפליט, יש פסוק י' ג', ויגיד לאברהם העברי, אחד, יצליח לי לברוח ממלחמה, הוא אומר, למי יש ללכת? מי יש כאן אבמינה שיעשה פה צדק בעולם? הרי זה סתם עוול, יש ארבעת המלכים האלה. הם הולכים, גוזלים, כל מקום, הולכים, חומסים, גוזלים. מה רציתם? מה עשו לכם? מי עשה פה צדק, כן? מי עיר ממזרח צדק? אברהם אבינו. אז הפליט אומר, יש איזה סיכוי, מישהו אחד בעולם שעשה פה סדר. רץ לאברהם אבינו, אומר לו. גם מסתם שהוא יודע, בגלל שזה בכל זאת אחיין שלו. לא, כן, אז הוא אומר, אולי זה כאן יעורר את אברהם. ויגד לאברהם אביו, יש לכם מנה אורי? אברהם אז היה בלוני ממרא בחברון. פסוק י' ג', כן? וישמע אברהם כי נשבע אחיו, אז מה הוא עושה? אחיו, אתם שומעים? תכף נראה, תכף ניכנס לכל זה, מה קורה פה? מה אברהם אבינו? הרי מה יכול אברהם להגיד? ככה אני מתאר את התלמידים שלי, מגיע הפליט, מלחמה, מגיע כזה, כזה, כן, לוט, לוט, מה קרה לי, מה קרה לי לוט? לוט נשבע, הלך בשבי. אז אתה חושב, בשבי, מגיע לו. למה הוא הלך בסדום? תראה, אפילו נגיד להגיד מגיע לו. אברהם, תשמע, בסדר, כל הכבוד ללוט ולאנשי סדום. אני כבר זקנתי, כן, נגיד שהיה בן 75, נגיד זה התרחשות הזאת סביב הפרידה של לוט נפרד ממנו, וזה היה בן 75-80, משהו כזה. כבר לא תתיישב שם. אז מה אתה מצפה ממנו שיעשה? אברהם אבינו, נגד כאלה מלכים? תכף נראה שבאמת התלמידים שאתה אמרו לו, תגיד אברהם, אתה... אני רוצה להגיד את השפוע, מה? תראה מה הם עשו פה בעולם, מי יכול להילחם נגדם? ואברהם אומר, אני הולך עכשיו לקדש שם שמיים, להציל את השוק מיד ושקו. עושה סדר, כן, זה סדר. להביא את הצדק. הלך, עשה מלחמה עצומה עם 318 לוחמים, בירדוף הדן, ויחלק עליהם לילה, יש פה ממש... תוכנית, יש פה תוכנית קרב, איך נלחמים? אברהם אבינו פה יוצא ממש כלוחם, חורש, מה זה, לרדוף אחרי מה דן? זה כל בקעת הירדן. שם הייתי עושה סיורים על הקו. רד, כל בקעת הירדן, מרביץ רדיפה אחריהם, מגיע אליהם, ויקם, ורדיפים את חובה, בלילה גם, בלילה, מי נלחם בלילה? היו נלחמים בלילה. תכף נראה, הלוחמים האלה יושבים, אומרים, בלילה נחים, אין סיכוי שאברהם ירדוף אחרינו. הם יושבים, אף אחד לא שדע, לא שומר, אין שמירה, אין כלום. הכל זה, מי יעז לגעת בנו? כן, אחרי כל הניצחונות האלה, לא מאמינים שמישהו בכלל יעז לגעת בנו. פתאום התקפה, כן, פורה רצינית. פתאום התקפה לילית, יחלק עליהם לילה, הוא עבדם, ויקם, ורדפים את חובה, עד שם הבחרה בניה שם, הוא זרק אותם. לתוך דמשק כבר, שמשמאל לדמשק. זה, קודם כל, התיאור, כן? ואז יושב את כל הרכוש, וגם את לוט אחיו ורכושו ישיב, את הנשים ואת העם, ומלך סדום יוצא לקראתו, וגם מלכי צדק מלך שלם, שחזר ממשהו שם בנוח. וזה עוד, כבר לא יודע אם נגיע לזה היום. עכשיו, אז כאן קודם כל התיאור, תבינו מה שקרה פה. מי נגד מי, מה היה, זה מה שהיה בתמצית. הרמב"ן, שאמרנו שמלמד אותנו מעשה אבות סימן לבנים, אז הוא כדורכו נכנס פה לאיזה דרשה מיוחדת, תראו מקור אחד. ואם מה מרפל מלך שינר, המעשה יזרה לאברהם להורות כי ארבע מלכויות תעמודנה למשול בעולם, ובסוף יתגברו בניו עליהם ויפלו כולם בידם. כן? הרמב"ן ישר רואה בזה מעשה אבות סימן לבנים, כל המלכויות שאנחנו עתידים ילחם נגדם. וישיבו כל שבותם ורכושם. והיה הראשון מלך בבל, כי כן העתיד, נכון? אז תראו, זה כל כך מדויק, הרי מי הראשון, מלך שינר, מלך בבל. מי היה לנו בהתחלה, זהו, גלות בבל, מלך שינר, נבוכדנצר מלך בבל, הורס בית מקדש הראשון. אחר כך, כמו שכתוב שם בזה, אחר כך, אולי, עכשיו, לשר, אולי, זה שם עיר במדי, או בפרס, אז זה המלכות השנייה שהיה לנו איתם, זהו. ואילם, בעיר ראי, המלך, מלך יוון, הוא המלך הראשון, ומשם יפשט מלכותו כשניצח את דר יבש. כן? אז הוא מביא כאן כל ההיסטוריה שעברנו עם המלכים האלה, זה רומז, אילם זה פרס חזל באופן פשוט דורשים. וכן נזכיר רבותינו, רבי יוסי אומר, 6 שנים מלכו באילם, יוון, ואחרי זה פשטה מלכות בכל העולם כולו. ומלך גויים, האחרון, אז אומר, אז אל השר ואילם זה קשור לפרס ויוון, שהייתנו עלינו אותם זהו. ומלך גויים, המלך על עמים שונים, אשר שמו עליהם לראש וקצין, רמז, שורה 10 למלך רומי, אשר המלך, על, אשר הומלך אולי על עיר מקובצת מעמים רבים, קיטים אדונים, אדום ויתר הגויים. וכן אמרו יש את רבא, כשם שפתח בארבע מלכויות, כך אינו חותם אלא בארבע. אם היה מרפל מלך שינר זו בבל, הרוך מלאסר זו מדי, שם המדרש מביא את זה בפירוש, המדרש מציין את זה כן ככה, המרפל מלך שינר זה בבל, הרוך מלך לאסר זו מדי, כדמי מלך למזו יוון, די מלך גויים זו המלכות שהיא מכתבת רוניה מכל אומות העולם. זה כבר הצרות שאנחנו עוברים, מלכות אדום, מלכות רומי, מלכות האחרונה, יש לה הרבה סוגים, הרבה עמים, לאו דווקא מלכות אחת, אז זה כבר רמז, שבסופו של דבר, כל אלה יפלו בידינו, ואנחנו נעבור את כל ה... אז זה, אנחנו, בכל סוגיה, אם הרמב"ן מזכה אותנו, אז אנחנו רואים את המעשה אבות סימן לבנים, זה דבר אחד שאנחנו לומדים כאן. אבל עכשיו יותר בפשט דברים, על מה המלחמה הזאת? מה הם רוצים המלכים האלה באמת? וכאן אנחנו נגלה סוד, שהמלחמה הזאת היא לא סתם מלחמה תמימה, והתפיסה הזאת של לוט, היא גם כן לא כל כך תמימה. אז בואו נראה לאט לאט. קודם כל יש ככה סתם בשמות של המלכים האלה, הרשעים, כן? איזה שמות יש להם, נכון? שמתם לב את שמות שלהם? ברה, ברשה. תראית שאני אספר לילדים, אני אומר להם, אני אגיד לכם את השמות שלהם, שתגידו לי מה אתם שומעים, כן? מה אתם שומעים? ברה! אז אני אומר להם, ברה, אז אומרים, אורה, אורה, ככה, ילדים מאוד, או אגב, ברשה, אז הם אומרים, הוא היה רשע! ושנאה, אז הם גם כאילו שונא, וככה רע שאומר, תראו, בשתיים, ברה, רע לשמיים ורע לבריאות. ברשה, שנתעלה ברשע. שנאה, שונא אביו שבשמיים. שם עבר, שם עבר לעוף, לקפות עוד בקדוש ברוך הוא. אלה השמות של ארבעת המלכים, כן, שבסופו של דבר, זה אלה, של מלכי סדום, כן? הם העמים שבסוף גם הושמדו בחורבן סדום, ובל הצוהר לא נהפכה, אז כנראה לכן לא מוזכר אולי שמו, כי הוא בסופו של דבר צוהר ניצלה. עמק הסידים? טוב, עמק הסידים. אז לשם מגיעה המלחמה הזאת. עכשיו, מה הם מחפשים? מה הם רוצים באמת? מקור 3, אומר המדרש רבה, שהמלחמה הזאת, אולי כל עיקרה של המלחמה הזאת, זה שהמלכים האלה רוצים להפסיק את פעילותו של אברהם אבינו, שקורא בשם השם בארץ ישראל. זה מה שמפריע להם באמת. והם יושבים וחושבים איך אנחנו משתיקים כביכול את אברהם אבינו. ואז אומרים ככה, בוא נלך לסדום, יש לו שם איזה קרוב משפחה, היה להם שם מרגלים, הכל וזה, יודעים בדיוק מה זה. אומרים, בסדום יש לו שם הקרוב הזה של אברהם אבינו. אנחנו נתפוס אותו, הוא בטח יבוא להילחם, אנחנו ידינו רמה, ונצטרך לחסל אותו. יהיה לנו גם עילה אולי, סיבה. לא נעים להם אולי סתם ככה להתנפל על אברהם, אז הם הולכים ככה מסביב. ככה חז"ל אומרים, כל עניינה של המלחמה הזאת זה נגד אברהם אבינו. בואו נראה. אז במדרש, בשלוש, דבר אחרי מהמפל, רב תנחומה בשם רב חייא רבא ורב חייא בשם רב... זה המדרש של אבינו מהגולה. כל מקום שמה ויהי, ויהי בימי, זה צרה, כן? ויהי בימי, גם בימי החשברו זה צרה. ויהי מהמפל, מה צרה? הייתה שם עשו מלחמה. אמר בשמואל בר נחמן בחמישיים, משל לאבו של מלך, שהיה שרוי במדינה, ובשבילו נזקק המלך למדינה. כן, יש אהוב של המלך, זה אברהם אבינו כנראה. והקדוש ברוך הוא בשבילו נזקק, הוא מביא טובה וברכה לכל העולם כולו. כיוון שבאו ברברים, אתם שומעים? ברברים זה... ברברים להיזקק לו. אמרו, אוי לנו, שאין המלך למדינה כמו שהוא למוד, אם נהרוג את אוהבו. הדוד הכתיב, וישובו אל אין משפט יקדש. אמר רב אחא, שורה 15, לא באו להזדבד, אלא לתוך גלגל עינו של עולם. כן, הם באו, איך אומרים? כמו שאומרים, אישון עינו, הדבר הכי יקר. גלגל עינו של עולם זה אברהם אבינו. ולזה הם באו להזקק. כן, עין שעשתה מידת הדין בעולם, הם מבקשים לסמותה. הם אומרים, וואו, יש פה בן אדם מהפכן. אבל אנחנו ראינו, אחרי שלמדנו מה זה ויקרא בשם השם, אז תבינו שלא סתם למדנו. ויקרא בשם השם, יקריא את שמו של הקדוש ברוך הוא בפי כל בריאה. אז הם אמרו, אנחנו, כל התוכנית שלנו, כל הרשע, כל הזה, והפקדנו שם את עמי כנען, שהם יטפלו בעניין הזה. פתאום, פה בא מישהו, והם לא, הם לא עושים את העבודה שלהם, נלך נתן להם על הראש. מה זה שהם נותנים פה לאברהם יד חופשית לקרוא בשם השם? זה מה שמפריע להם. אמר, או, מה זה אין קדש? הוא מביא עוד דבר. אמר רבי אחא, שורה 19, מקור 3, הוא כתיב, הוא שקידש שמו של הקדוש ברוך הוא בכבשן האש, וכיוון שבאו ברברים להיזווג, והתחילו הכל צווחים, ואי, הדוד הכתיב במה אמרפים. אז אם כן, המדרש הזה מלמד אותנו, שעיקר עניינם של המלכים האלה, הם באו לסמות את העין הזאת שהאירה את העולם. במקור 4 גם, מסביר את זה עמק דבר, אין משפט יקדש, הדרש על זה במדרש רבה, אל עין שעשתה מידת הדין בעולם, ביקשו לסמותה, והביאור הזה, ומשום אחר הלכו בשובם לארץ ישראל, הם עשו שוב מלחמות, סיבוב גדול בעולם כולו, וניצחו את אלה ואת אלה ואת אלה, אמרו עכשיו פה בארץ ישראל, אנחנו גם יש לנו משהו לטפל, כן? עיקו את האמורי היושב בחצון תמר, עין גדי, שהוא בארץ ישראל, לא ביקשו לכבוש את ארץ ישראל מיד הכנענים, אלא ביקשו להגיע לאברהם, אתם רואים? או פירוש הכתוב, מה עליהם על אברהם? משום שעד כה היה מתנהג הכל בטבע, בלי יש ככה כלל, העולם היה... אפקר, זה מה שרצו אומות העולם, לבשר לעולם כביכול. העולם כטבע, אין השגחה. והנה אברהם גרם שיהיה הכל בעין השגחה, ולשפוט במידת הדין. אברהם פתאום מגלה שיש דין ויש דיין, יש צדק. אברהם מלמד משפט בעולם. את זה הם רוצים לסמות. ואת זה בקשו לסמותה. הוא אומר, דרך אגב, מה הטעם הזה? גם בעמלק על עם ישראל בפרשת בשלח. ויבוא עמלק ללחם ישראל יפודים. מה יש לו לעמלק הזה? מה יש לו לעמלק הזה? מה, ישראל עברו לידו? נגעו בו? סתם עם יצא ממצרים. מה זה מפריע לך? לא. עמלק לא יכול לסבול שיש עם ישראל, שפתאום כל השיטה שלו, היא הולכת עכשיו, היא נשברת, היא מתפרקת. אז עמלק לא יכול לסבול את זה. זאת אומרת, הרב צבידה אומר, עמלק זה הקונטרסט של עם ישראל, זה ממש ההפך, הניגוד הגמור של עם ישראל. אז זה לא יכול לסבול את זה. וגם הם לא יכולים לסבול את אברהם אבינו. אז הם עושים תרגילים, נכבוש את סדום, נכבוש את לוט, וכשהם עושים את לוט, הם מתחילים לחגוג, ברוך השם, תפסנו את לוט, איך אומרים, עכשיו אברהם אבינו כבר בידינו. ככה הם... אני לילדים ממש מתאר את זה, תחזיר את לא, פתחים לעשות, אוי דול, כן, עוד דול, אליל, עוד, מתחילים לרקוד, השיר, בור, תפסנו את לא, עכשיו אנחנו פה. התוכנית מצליחה, מתחילים להתקדם. ברוך אתה, אדוני, אלינו מלך העולם של קניה מדור. יש ספר, לא כך מוכר, חלק מכירים, בשם אבן ישראל. הרב עודד וולנסקי. מה? עוד לא הגענו לי. אז טוב. אבן ישראל, ספרים של הרב עודד וולנסקי, יש שני חלקים ראשונים. החלק הזה עוסק במצוות המלחמה. ללמד בני יהודה קשת. מצוות המלחמה, ללמוד, זה דברים, איך צריך להיות לוחם, מה צריך לחשוב, מה צריך... דברים נפלאים על מצוות המלחמה. ממש פעם קצת עברתי את זה לפני איזה מילואים, הרגשתי ככה זה, אז אמרתי עבודת, אני מקווה שילמדו את זה בפום. הוא אומר, אתה רץ רחוק מהר מדי. כן, ספר מאוד מיוחד, אדם שהולך פעמים ככה מת, רוצה מילואים, יושב וזה, ככה לא יודע מה, 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 מה עשיתי, כן? ללמד קצת פה, זה ככה. יש כל מיני פרקים מעניינים. יש כאן על עצם חובת המלחמה, יש מידות הנפש, יש זהירות וזריזות בלוחמה, היחס בין תלמוד תורה ובין לחימה. הלשון קצת גבוהה, אבל זה ספר מאוד מיוחד. אז רב עודד, כן? מאיפה הוא רב עודד בעצמו, אני לא יודע אם עכשיו כבר, אבל מה שידוע לי, סביבות קרוב ל-60 עוד הוא היה בצבא. תמיד הוא הולך למילואים, הוא לא מפסיק, כן, זה לא... לא עוד אתה הולך כל שנה למילואים, גם עד זקנה וסבה, יש לו את משהו תורם שם, גם במלחמה האחרונה, אז מיד הוא הלך, הוא כבר, לא יודע, אני חושב לפחות הוא סביבות 60. אני זכיתי שקצת בזכותו נהייתי לוחם. אני הגעתי, הלכתי לשירות כזה של שלב ב', הייתי במרכז הרב, אז הלכתי לשלב ב', ולא היה לי פרופיל קרבי, אז בעצם לא הייתי אמור להיות חייל לוחם, הגעה לפרופיל שלי. בטעות הגעתי אז באותם ימים למחנה חנן ביריחו. שם אז היה, כוחותן היו שם, עושים את זה. והגעתי לגדוד של רב עודד, זה היה ממש בחסדי השם, זה סדר אלוקי ממש מעניין. הרבה התאמצתי להעלות את הפרופיל שלי, ופה ושם, ולא הצלחתי, וכמעט חשבתי שתכף זורקים אותי, בטעות משכו אותנו לשם, לגדוד של רב עודד. ותוך זמן קצר גילו מה הפרופיל, שהייתי עם עוד איזה מישהו שהוא היום רב באיזה מקום, ומהר מאוד גילו מה הפרופיל שלנו, ורצו לזרוק אותנו. ורב עודד... הסביר להם שיש פה אנשים שבאים מתוך כן, מצוות המלחמה ואידיאליסטים וככה וזה, ובחסדי השם השאירו אותנו שם, וככה, חומרים, קצת בטעות, כן, שירתנו בשירות קרבי, מה שנקרא, למרות שלא היינו קרביים, בחטיבת הביקה, כמה חודשים היינו שם, וככה התגלגל שנשארתי שם, כבר לא בזרקו אותנו. אז זה התגלגל, היה לי דיבור על... טוב, לא משנה. כל פנים. אז הרבה למדנו, אז רב עודד, הוא אומר, מאיפה לומדים? הוא אומר, בוא תראה, מה אברהם אבינו? אברהם אבינו לומד, מלמד אותנו ערכי מלחמה בכלל. יש לו פרק מאוד ארוך על, 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 על כל המלחמה הזאת של אברהם אבינו. כן? אז הוא מתייחס כאן בחמש, וישובו ויבואו אל משפט, כן? זה הפסוק שקראנו מפרשתנו, מהפרק הזה. וחזל דורשים על הפסוק הזה, אמר המחה, לא באו להזדבק, אלא לתוך גלגל עינו של עולם. כן, נכון? זה מה שהסברתי לכם. פירוש, במה שבאו על אין משפט, זו הייתה כוונתם להילחם אברהם אבינו. הוא מפרש, אין משפט, עין העושה משפט, שעשתה מידת הדין בעניין סדום, שהפך בזכותם, אמר השופט כל הארץ, וכן דרכו תמיד, חיתים כי דעתי, מתחילה באו על אברהם לשרפו באש בירור כסדים. שם בירור כסדים ניסו לחסל אותו, זה היה נמרוד, כן? נמרוד, בירור כסדים, הוא היה המלך. ועכשיו, חז"ל דורשים, ואם היה אמרפל, אמרפל, רש"י כאן במקום אומר, אמרפל זה נמרוד, שאמר לאברהם פול לכבשן האש. זה אמר פול. אמרפל אמר פול, אמר לאברהם פול לכבשן האש. זה אותו אחד. הוא אומר, שם לא הצלחתי לחסל אותו, תראה מה הוא עושה, בואו נצא לחסל אותו כבר. אמרפל לא יכול לסבול שאברהם אבינו נמצא בעולם. היינו נמרוד, שהוא המרפל וחבריו, יצילו השם יתברך מידם. אחר כך, וישובו, לכן כתוב, וישובו, וישובו להורגו, הם באו להורגו. ועוד שם במדרש, יקדש, אמר רבחה, הוא, כתיב מה שיקראתי לכם במדרש, הוא שיקדש מושל הקדש ברוך הוא בכבשן האש, וכיוון שבאו להזדבק לו, התחילו הכל, צווחים וואי וואי. כן? נמצאנו למדים, אומר לבודד, מדברי חז"ל מפרשם, שהעילה לפרוץ המלחמה, נעוצה בהצלחת שיטתו האמונית מוסרית של אברהם אבינו. והמטרה המרכזית של הקואליציה הזאת, כן, התוקפת את מלכי כנען המורדים, היא לעקרו מן העולם. אני אומר, יש פה לימוד, אני חושב, אני לא יודע, לא קראתי את כל הספר, אבל בואו נאמר, תראו, כל המלחמות זה אותו דבר. מה מפריע, כן? רבודת פה, אני כמעט בטוח שזה זה הכוונה הדברים. בא להמיד לך, מה כל המלחמות של אומות העולם באים נגדנו? על זה הם באים, כן, המחשבה הזאת שחושבים, לקחנו להם שטח, נחזיר להם את השטח, הכל יהיה בסדר, זה דמיונות, כן, את זה רב עודד בא ללמד, כן, לעם ישראל, המלחמות הן נועצות בזה, הצלחת השיטה המוסרית של אברהם אבינו, של עם ישראל, היא שלא יכולים אומות העולם לסבול. ואת זה תיתן להם את הכל, כל עוד שאתה חי, כן, איזה יהודי אחד חי, אז הם לא היו שקטים. זה כאן, את זה צריך להבין. זה נפלא כאן, הדברים של רבולת, זה ממש, אני אומר לכם, ברור, ללמוד את זה, להבין הרבה דברים, הרבה דברים. הנה, וכרואה, תמוע הדבר, הוא אומר, וכי ניתן לסמן קשר כלשהו בין סוגיית המרידה, שאלה מרדו, לסוגיית התרבות השפעתו הרוחנית של אברהם אבינו, משתבר שהתשובה חיובית. מלכי כנען הרשעים נתפסים, כלומר, זה לא סתם, כאילו נמרוד, אומר ככה, אלה כנען, לא נותנים, למה הם לא משתיקים את אברהם אבינו? אז אנחנו נורא להם. לכן הם באים לצד נגד מלכי כנען האלה, סדום ועמורה וכולם. נתפסים כנראה במועצתו של נמרוד ובעלי בריתו, כמי שמועלים בשליחותם, שהרי תחת שבט שלטונם בארץ מצליח אברהם בכל אופן להיחס בה, ולהרבות השפעתו על מבחר עמיהם, על האמורים שמביניהם, עד שסכנה גדולה נשקפת ממנו ומשיטתו לקיומה ולאפשרות התפתחות של התעצומה המלכותית של קלדר עומר וחבריו. את זה הם לא יכולים לסבול, הם באים לעשות מלחמה. אז נבין מגמת המלחמה, כן? מה מגמת המלחמה בכלל? מאז ועד עולם, מהמלחמה הראשונה, זה אותו דבר. אז זה דבר אחד. אמרתי, חייבים להיכנס פה קצת לרבות את זה. עכשיו, נו, אז אברהם מקבל את ההודעה, נשבע אחיו. נשבע אחיו. נשבע אחיו. תראה, מי זה כאן? מי זה היה האח הזה? כן, איזה האח הנחמד הזה. הקרוב אני הנחמד הזה.
למה הוא אומר קודם בן אחי ואז אומר אחי?
איפה? בן אחי אברהם. כן. זה התיאור הפשוט. לא, זה התיאור הפשוט. הוא בן אח אברהם באמת. כן? אבל אני אומר, תורה כבר עומד וישמע אברהם כי נשבע אחיו. מבחינת אברהם הוא כבר מתייחס אליו כאחיו. התורה כותבת מה הוא באמת. זה בן אחיו. אבל אברהם, כלומר שומע וישמע אברהם כנשבע אחיו. אברהם מבחינתו, ככה אני מדייק עכשיו, בתוך שאלתך, כשומע שנשבע אחיו, הוא הולך להציל אותו. אז בואו נראה בשש. יש פה איזה... או רגע, עוד נקודה אחת. קשה לי פה הסדר. אני אתמול בעצמי לא הצלחתי לסדר אותה. אז אני נראה רגע בשמונה. תראו, הרי מה... אולי לא, 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 לא. שש, בסדר, סליחה. וישמע אברהם כי נשבע אחיו, כן? הדעות הכתיב, אותם, המדרש אומר ככה, אותם אוזנו משמוע דמים, וירק את חניכיו, ויש מחלוקת בין רבי יהודה ורב נחמיה. רבי יהודה אומר, הם הוריקו פנים כנגד אברהם. כאילו הם התחצפו כזה, אמרו לו, מה, אברהם אבינו? חמישה מלאכים לא יכלו לעמוד בהם, ואנחנו יכולים לעמוד בהם? רב נחמיה אמר, אברהם הוריק פנים כנגדם. אמר, אצא ואפול על קידוש שמו של מקום. ועוד מן דאמר אומר, אבא ברזב דאמר, בכלי זין אוריקן. כלומר, לא, אוריקן הכוונה נתן להם כלי נשק. נתן להם כלי נשק. ואחד אומר, וסלאקס אומר, אבנים טובות אוריקן. כלומר, שחד אותם שבוע ילחם, כנראה. ומי זה החניכיו? כל אלה שהוא... זה מה? כן, כל אלה שקרב אותם. יש אומרים שאליעזר, כן, אליעזר בגימטריה זה 318, כן? אבל המפרשים מאוד קשה להם לקבל. באופן פשוט, למה צריך להגיד את זה? כלומר, זה, 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 זה דרש, הוא רחוק מן הפשט. ראיתי ככה, לא הבאתי, המפרשים אומרים, שמה, באופן פשוט, הוא יצא עם חניכיו, כן, הוא יצא...
מה, רשי
מביא את זה, כן. כן. עכשיו, אז מה קורה? אז אברהם, אז יוצא כאן, לפי המדרש הזה, שהיה דיון בישיבה, כן? חניכי ביתו, תלמידי הישיבה שלו. בא אברהם אבינו, אומר להם, צריך ללכת להציל את לוט. מתחיל להיות שם דיון. אחד אומר, שמע, מה? חמישה מלאכים כאלה, אתה רוצה בך זה? מה יש לדבר? מן הסתם גם אחרים אמרו, עוד מעט נראה. מה? הקרוב הזה, שאמר, ואיך כתוב שם? ויסה לוט מקדם, עוד מעט נראה, בדברים של הרצוי אותו, ויסה לוט מקדם, הסיע עצמו מקדמונו של עולם. אמר, אי אפשי באברהם ואלוקיו. מה אתה הולך להציל? כל זה דיון בית המדרש, יש פה שערה. צריך להציל אדם כזה או צריך להציל אדם כזה? כן, צריך, אז אנחנו רואים פה, בכלל יש דיון. כן, דיון, הדיון הוא על, 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 על צדקת המלחמה, על הצדקת המלחמה. אבל אברהם יודע גם כנראה יותר מזה שהמלכים האלה מחפשים אותו, כן? וזה לא סתם, הוא אומר, צריך, צריך להחריט את הרשע הזה מן העולם. אז בואו, אז אברהם, היה לו אלפי תלמידים, כמו שראינו ברמב"ם אומר, אלפי תלמידים. יש לו אבל 318 לוחמים סיירת שמוכנים גם למסור את הנפש עבור לוט. זה כבר בחירה התלמידים שלו, שמבינים שגם עבור לוט הם מוכנים לבוא להציל. זה התלמידים. אז זה כתוב שם, כתוב בפסוק, והם בעלי ברית אברהם. תראו בשמונה, מה זה בעלי ברית אברהם? אומר העמק דבר. אמונת אברהם, ברית הוא קירי על אמונה, שכל המאמין ועובד את האלוה, הרי זה קריטות ברית עמו, שיהיו עובדו ולא כשגיח עליו. מה זה בעלי ברית אברהם? הם מאמינים כמו אברהם אבינו, כן? יש להם אמונה בקדוש ברוך הוא. ואין לאלו את זין, וגם שמות, משום מה אם היו הורגים את אברהם, היו מה בכלל? על כן יצאו גם הם על המלחמה, וגם הם הבטחו בהשם המפליא לעשות. כלומר, יש לאברהם כאלה לוחמים שמוכנים למסור את הנפש. הם אומרים, אברהם יהרג, גם אנחנו איתו, אנחנו מוכנים לכל. או שקודש יעשה לנו נס ויציל אותנו. אבל עד איפה ההשפעה של אברהם, תבינו מה זה, שהוא מצליח להוציא כל כך הרבה לוחמים למלחמה עבור לוט, שזה נראה כאילו, מה יש לנו עם הלוט הזה? עד איפה אברהם השפיע, כן? בטור, בעין הטובה, יש לו, עד כדי כך שיש לו לוחמים שמוכנים לסור את הנפש עבור לוט. אז זה כאן בעלי ברית אברהם. אז פה, רב עודד מביא גם את המדרש הזה. לא, רגע, נראה את הנציב בשבע. ורק את חניכיו, וירק באופן פשוט זרז את החניכים שלו. ואין לו, המדרשים אומרים, וירק וזה, היה דיון, היה פה, צריך היה בירור. אז העמק דבר יש לו הרבה דברים, הוא היה ראש שיבה. העמק דבר, הנציב מוולוג'ין, היה ראש שיבת וולוג'ין. הרבה דברים שלו, בפירוש שלו, בזה, זה... הוא כל הזמן מתמודד עם העניין הזה של ישיבה. עומק של תורה. בירור של תורה. אז תראו גם פה אומר, בשבע, וירק את חניכיו, כתוב בנדרים למדבד, אלמד אמר שעוריקן בדברי תורה, מה שראינו במדרש. והוא פלא, מה זה שעה לדברי תורה? יוצאים למלחמה, מה אתה עכשיו נותן דרשות עכשיו לימוד תורה עכשיו? לימוד תורה, יש זמן לזה? בזמן של לימוד תורה, בזמן של מלחמה צריך להילחם. צריך להילחם. פעם שמעתי מאחד מרבודד, קיבלתי גם את העניין של מלחמה. גם מרבי יעקב לבנון, קיבלתי הרבה בעניין המלחמה. שלחתי, התגייסתי, שאלתי אותו וככה. להבין מה זה. מצוות המלחמה, כן, שלנו היום, שזה מילים באמת, כיבוד, מצוות יישוב ארץ ישראל, שכתובה ברמב"ן, כן, זה מצווה עליונה מאוד, זה לא... אז הוא אמר שפעמים, הוא היה הולך לזה, מילואים איזה, או יוכים לייצים איזה פעולה, יוצאים למשהו, אז, טוב, יש אולי יגידו שזה לא. אז בא אחד אומר, אתם יוצאים לפעולה, צריך שיהיה לכם איזה מצווה, מה? תנו צדקה. תנו צדקה, צדקה תציל מהווה. אז הרבה כבר אומר שהדבר הזה יש בו קצת משהו מופרע. אתה נמצא עכשיו במצווה כזו עליונה. כל כולך, אתה מאובק, אתה כל כולך נמצא במצווה כזו עליונה של מצוות כיישוב ארץ ישראל. שנצטוונו לתיינו בידינו ולא לשמר מהרמב"ן. אז אתה מחפש איזה מצווה, עכשיו אתה מחפש איזה מצווה שתציל אותך. אבל אתה נמצא במצווה יותר עליונה מזאת. כן, לא זה מה זה. תבין איפה אתה נמצא. כאילו אתה כאילו אומר, אין פה שום דבר שיגן עליי, אז אני צריך לתת איזה צדוק שתגן עליי. לא, זה לא ככה. כן? אז גם פה, אני אומר, העמק דבר, אומר ככה. העניין הוא כמו שכתוב, זכות התורה היא חרב של ישראל. וזה הזכות מגן הגן השם ולחם בשביל אברהם. על כן כל שהמלחמה כבדה, כך יש להעמיק יותר בהלכה ולשנן את החרב. וכן עשה אברהם, הוריק את חניכה בהלכה עמוקה, עד שהיה קשה להם להבין, והוריקו פניהם. אני מבין את זה ככה, כאילו, לצאת להציל את לוט, כן? זה צריך כבר עומק הרבה יותר גדול. כאילו, אומרים, מה? אז אברהם מסביר להם את הסוגיה. לא שעכשיו צריך את דברי התורה. לא יודע, אני לא מבין את זה. אלא פה היה זקוק, חניכי ביתו של אברהם אבינו, הם, אלה פה היו המובחרים, הם היו בחורי ישיבה. הוא אומר, רגע, מה פתאום יצא למלחמה? עכשיו אתה בטוח יצא למלחמה? אז הוא מסביר להם למה זה נצרח. אז הוא העמיק להם, כן, את התורה בצורה כזו שיבינו עד... למה צריך לצאת לנחם גם עבור לוט הזה. זה מה שאני מבין כאן בזה. יש, זה לא מהר"ל, חז"ל, יש בחז"ל על זה משהו, כן. דווקא המהר"ל, אז הוא מסביר את זה, מה היה כאן זה, זה לא שהיה. ככה, אז רבודד, פעם למדנו את המהר"ל הזה עם רבודד. רציתי להביא כאן את המהר"ל הזה. אז רבודד הסביר לנו, כאילו חז"ל אומרים שעל זה, כאילו נש שעשה אנגריה בתלמידי חכמים. אנגריה, כאילו עשה איתם את המלחמה. הם היו תלמידי חכמים הישיבה, מה אתה מבטל את הישיבה? אז יש כאלה שרוצים ללמוד מזה, שבחורי הישיבה צריכים להילחם. כן? אבל זה לא הפשט בחז"ל. זה לא הפשט, זה לא משהו עליהם שם מהמהר"ל. כי כשיש מלחמת מצווה, אז ודאי כולם צריכים לצאת למלחמה. ומלחמות של היום, עזרת ישראל מיד צר, זה נקרא מלחמת מצווה, וזה מה ש... זה היום המלחמות האלה. אז על זה אין ספק. אלא מה שהמהר"ל שם מסביר, ככה כמדומני זוכר ששמעתי מרבודד, שאברהם חשב שעם החיילים האלה, כן, הם כאילו... אולי מהם ייוולד הגוי הגדול הזה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו, והם המצווים לעשות איתו את מלחמת המצווה הזאת. וזה היה טוב, הם לא קשורים לזה. זה כאן מה שהיה הבירור. לא שזה לא נכון לצאת למלחמה, כן? אלא שהם לא היו שייכים למהלך הזה. זה כאן מה שהבנתי. אבל לא שעצם המלחמה היא לא נכונה. אז לומד רבודד בתשע, גם כן, מה זה הוריקו פנים כנגד אברהם? בתשע, אומר ככה. הם היו בפחד ואימה מהאויב החזק. אמרו, חמש מלאכים לא יכולו לעמוד בהם, ואנחנו יכולים לעמוד בהם? והוא אף על פי כן, קם כארי, תראו כאן מה זה, איך יוצאים לקרב. יש פה איזה תיאור של רבודד מאוד מיוחד. הוא אף על פי כן קם כארי, הוא מתפרץ מסוגר להילחם. וזה שאמר לכם, אברהם הוריק פניו כנגדם, הוא בעוז קודש נתעלה בכפלי אמונה ואימוץ גבורה. אמר, אצא ואיפול על קידוש שמו של מקום. וכאן הוא מסביר, מה זה אברהם אבינו? כי מישהו כולו, בכל שיעור קומתו, בכל גופו, נפשו ורוחו, תברת אש חסד של אמת, חסד כך צרוף, הנובע ממקור יראתו התורה את השם, עד שאינו יודע יראת אנוש, אב מקום סכנה, הוא בעת סכנה שיש בפיקוח נפש, הוא שועט, נעזר בגבורה אל מצרי הקרב, והולכת ומשתכללת, וגובעת קומתו עוד כלוחם, וכמפקד, שככל שחודר על מהווה המערכה, ולמרבה המשרה מוצאו את עצמו, נזרם ומתברך ממעמקי פנימיות ברוב תושייה, המתגלמת בתכססניות מופלאה, וכביכול להגשר, כן? אברהם נלחם שם. אל תחשבו, יש חז"ל, עוד מעט נביא, אני יודע כבר, היום נראה את זה. יש בחז"ל ניסים ונפלאות. לקח אפר, זרק עליהם, נהפך לחרבות וזה. כן? אבל גם זה... זה אחרי כל ההשתדלות של אברהם אבינו. בואו נראה רגע, רגע, תראו, במקור 20, נראה לכם את זה, ותראו מה כותבים על זה. זה לא שאברהם לא נלחם פה. אברהם, הוא אומר פה, יש פה תכססנות. תראו, יש כמה דברים. יש את העניין במקור 20, רב יהודה אברהם נחמיה, רב יהודה, מעניין, נחלקו גם קודם, זה מעניין. רב יהודה אמר, אברהם היה משליך עליהם אפר, והוא נעשה חברות. חרבות, קש, כזרועי קש, נעשה חיצים. תדעו את זה, כי כל ילדי ישראל גדלים על המדרש הזה. וגם על הסיפור, שיש סיפור על נחום איש גמזו. גם את הסיפור נחום איש גמזו. נחום איש גמזו, פעם שלחו אותו לעם ישראל לפייס איזה מלך. ובזמנו, לא זוכר, איזה רומי או משהו כזה. נתנו לו, אמרו לו כך, הביאו ארגז מלא זהובים, כסף וזהב, לך תן למלך, תפייס אותו. בסדר? הלך. הגיע לאיזה אכסניה אחת, איזה גוי אחד שם, אמר לו, מה אתה עושה? מה אני כסף וזהב הבאתי, לתת למלך, לפייס אתו, טוב, שמע את זה הגוי, קם בלילה, רוקן לו את כל הטבעה, ושם לו, מהאפר של הבית, שם לו, נכון, יש גם קם בבוקר, או שלא, לא יודע, לא שם לב, הגיע לקראת המלך, משתכר, רואה אפר, אפר, אמר, גם זו לטובה, גם עם האפר נסתדר. הגיע למלך, אדוני המלך, שהיהודים שלחו לך מתנה גדולה, המלך פותח, רואה חול, רוצה להרוג אותו. אז שם אני יודע, בא אליהו הנביא, משהו, אמר לו, אדוני המלך, אולי זה מהאפר שאברהם אבינו זרק על סדום ועמורה וניצח אותם, נהפך לחרבות. בוא תנסה. אמר, טוב. לקח את האפר, התחיל לזרוק פה חרבות וזה, ניצח את כל העמים מסביבו, נתן לו תיבה מלאה כסף וזהב, החזיר אותו ליהודים, כל הכבוד. בדרך, הוא עובר עוד פעם, הוא כבר חשב שלא ירד נחום משגם, אז הוא פתאום רואה אותו חוזר, חוזר עם תיבה מלאה כסף וזהב, אומר לו, מה זה? אמר לו, באתי, נתתי לו, היה שם אפר, זרקו. אז הגוי הזה אמר, יש לי כאן את האפר של זה, ניתץ את כל הבית, עשה כמה תיבות של אפר, הלך למלך, אדוני המלך, הבאתי לך מהאפר הזה, באו, זרקו, חול. הרגו את האיש הזה. זה, יש סיפור בחזק, כל ילדי ישראל גדלים, וכל הסלחמם על הסיפור הזה, אני אספר לכם, זה קשור לפה. לפעמים אני מרווח לכם גם דברים שכיתה א' לא שמעתם, אני מהצד, אני משלים לכם. כן, ככה מהצד, אפשר גם בלי כיתה א'. אז זה הסיפור, אז זה חזל אומרים. אבל, ורב נחמיה אומר, ייתן אפר, לא, אלא, הם היו משליחים חרבות על אברהם ונעשה אפר. חיצים נעשים קש. עכשיו אומר הנציב, תראו ב-21, רגע, עוד לפני כן גם יש לי איפה זה, וחלק עליהם לילה, רגע, אני מעביר אתכם שני מקורות, אחד בשבע, מקור שבע שורה 11, וחלק עליהם לילה, הוא בעבדה ויקם, בדן נחו כמעט ארבעת המלכים עליו, כשהיה ערב, כסבורים שישבות גם אברהם ילחם בלילה, אבל אברהם התחלק, הוא בפני עצמה בעבדה בפני עצמה ויקם, אחר שהיו נחים ישנים בלילה. אתם רואים את זה תכססנות, יש פה מלחמה, זה לא רק אוקוס בוקוס עורקים מהפר וזה. אברהם נלחם פה, כן? גם ב-21, תראו, ביצא מלך סדום, אומר הנציב, בלא ספק היה נמשך העניין כמה ימים, כמו שכתב הרמב"ן, ואפילו לפי הדרש היה בדרך נס, וקפיצת הדרך, איך הוא השיג אותם? קפיצת הדרך, בסדר. אז אומר הרמב"ן, אומר הנציב, תחילה היה קפיצת הדרך. אבל לא היה אלא בתחילת בועל למקום המערכה. אבל הרדיפה אחר המלכים על כורח היה לאט לאט, כפי מהלך הנרדפים. יש פה מלחמה, כן? שהניסים, חזר אומרים, הקדוש ברוך הוא עוזר לאברהם. אבל שלא נחשוב שכל המלחמה הזאת, זה כלום, אברהם לא עשה שום דבר. כשאנחנו מתארים הרבה ניסים, אנחנו חושבים, אברהם לא השתדל, או לא רדף, או לא עשה כלום. זה לא ככה. אתם רואים שהמפרשים, לא מפרשים, ככה אומרים, יש פה לחימה, יש פה קרב. ועל זה רבודד בא, כן, נכנס להבין מה זה מלחמה. אז תראו עוד פעם, נחזור למקור 9. איך נלחמים? ברוב תושייה. מקור 9, שורה 12. המתגלמת בתכססנות מופלאה, וכביכול מתעצמת, רק ממקור מפעם אדירת השאיפה המוסרית היותר עליונה, יכולה להיוולד תפיסה טקטית נכונה, כן? אם אתה מבין את צדקת המלחמה שלך, אז אתה יכול ללחם כמו שצריך. אם אתה לא מבין על מה אתה נלחם, מי כמונו יודע את זה כיום, כן? רבו זה כתב את זה לפני הרבה שנים, אבל זה מה שצריך ללמד. אם אתה לא יודע על מה אתה נלחם, אתה לא יכול ללחם. אם אתה יודע מה נלחם, אתה מבין את צדקת המלחמה, אז תיוולד בתוכך גם תכססנות וטקטיקה נכונה, ותעשה הכל כמו שצריך. פה יש פה מילים פה, באמת צריך לומר את זה בפום. אתם תתפלו, אולי תצחקו עליי, אבל מספרים ש באחד הפעולות שעשו בתוך יריחו, החיילים נכנסו שם לקסבה. איפה? כן? מצאו שם את הספר אבן ישראל. הם צריכים, די את האויב, הם אומרים, זה הדברים הכי מסוכנים. גם הם מבינים את זה. זה סיפור ידוע, כך שמעתי, וכך מתגלגל. פה המונח היא יודעת להפעיל כוח קטן וקומפקטי בצורה אפקטיבית, במקום ובזמן הנכון, תוך יכולת וירטואזית של תנועה בשטח אויב, ויכולת הפעלה של לוחמה אל מרכז המטרה, באופן שמוטל ותכריע את מערכיו. כך צריך להילחם. זה הלימוד כאן מעבר אבינו, לא לכל כל הדרך. מה? לא, כי עכשיו, עוד דבר אחד, אפשר, כאילו, במובן יותר פשוט, למה אברהם כך מתאמץ להציל את לוט? עוד לא נכנסנו כל כך לדבר הזה, ואני כבר רואה שאנחנו היום, לא, אבל, אז משהו קטן, יש כאן ב-14, אמרתי לכם, הדברים לא מסודרים, ב-14, מה? כן. לא, אז כתוב ב-14, זה בפרשת וירא, כשהפיכת סדום, אז שם כתוב, הרי את לא תצילו, כן? את לא תצילו. אז כתוב שם, ויהי בהפוך השם את הרי הכיכר, ויזכור אלוקים את אברהם, וישלח את לוט מן ההפיכה. מה כתוב ברוך הוא זכר את לוט? מה זכר את אברהם? אז רואים שמכאן, לוט, גם אחר כך בסדום, ניצל בזכות אברהם. למה? אז רש"י מביא, עוד נדבר על זה כשנגיע לשם, רש"י אומר, שמה לוט, כשאברהם במצרים אמר על שרה שהיא אחותו, אז לוט שתק ולא אמר כלום, הוא לא גילה שהיא אשתו. אז זה החסד הגדול שעשה לוט, איזה צדיק, אתם שומעים? הרי אם הוא היה אומר, היו הורגים את אברהם אבינו. מה זה צדקות? בסך הכל הוא לא היה רשע. נו, גוי, גם, אם גוי לא מתנהג ברישות, אז כבר נותנים לו הרבה שכר הזה. עוד נלמד את זה שם, זה דברים מאיזו. הרמב"ן אומר באופן פשוט, עניין הכתוב הזה, כי לוט מתחסד עם הצדיק, ללכת עמו לשוט בארץ כאשר ילך. נכון? לוט לא היה צריך זו. מה הוא בא? הוא בא עם אברהם, אתה הולך, אני בא איתך. בסדר. והוא שנאמר, ולך איתו לוט, כדי צוות שלו הלך. ולכן היה לו זכות להצילו בזכות אברהם. כי בעבורו הוא גר בסדום, ולולא אברהם עודנו היה בחרן עם הולדתו. אז כל הצרה הזאת, כאילו, התגלגל שבגלל אברהם הוא הגיע לסדום. אז לכן ניצל בזכות אברהם. הוא אומר, ולא ייתכן שתבוא רעה בעבור אברהם שיצא ממצוות קונו. הוא אומר, וגם זה היה עניין ששם אברהם נפשו בכפו לרדוף המלאכים בעבורו. הוא אומר, לא תגיע לסדום כי הוא נפרד ממני. נכון שזה לא היה בסדר, נכון שזה היה ראוי, אבל תכלס לא תגיע לסדום בגללי, אז אני אלך להציל אותו. קודם כל, מה הצדקה המוסרית? יש פה בעיה? הוא אומר, אברהם, לא יכול להיות שלוט יסבול בגללי. לכן אני הולך להציל אותו. ועוד יש כאן, גם ב-15, נדמה לי זה רד"ק, לא ציינתי כאן, רד"ק, נכתב הסיפור הזה בתורה להודיע יושר לבב אברהם עם האל, והוא בוטח בו בכל לב. כי במעט אנשים, רדף אחר ארבעת המלאכים, להודיע כי ראוי אדם למסור עצמו למקום סכנה, להציל קרובו, כמו שעשה אברהם אבינו. אז אנחנו עומדים פה. עומדים פה הרבה דברים, אני אומר. ספר הישר, ספר המידות הזה. יש פה גם במובן הפשוט של ואדם לחברו, אדם אומר, מה, הגיע לאדם צרה, לא משנה אם זה בסדר או לא בסדר, אם הלכת לגור שם, אבל הגיע ללוט צרה בגללי, אז אני הולך להציל אותו. איך אדם צריך להתנהג עם קרובו, זה דבר אחד. ויש לנו גם תרמות היותר עיוניות, מה שאנחנו רואים כאן, כן, במצוות המלחמה, לדעת את צדקת המלחמה, ככל שאנחנו, עם ישראל מתחזק בדבר הזה, יכול להיות לכם, לא מבין מה זה, אז הוא רק מתגונן, העיקר שלא נעשה רע, שלא נעשה בעיות, ככה אפשר לעשות שום דבר. אז אלה הלימודים, לאט לאט שאנחנו סופגים פה מספר בראשית, בעזרת השם. עמוד כאן. יש פה עוד הרבה דברים, אנחנו לא... עד זה פעם אחרת.